ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מבות יהודים עולים היום לציונה של רחל אמנו, לקבר רחל בבית לחם, היחידה בין האבות הקדושים והאימהות הקדושות, כמדומני שאנחנו יודעים במסורת את זמן פטירתה. ובוודאי מעת השמי, זמן פטירתה, וכמו שנדבר מקום פטירתה. מדוע? יעקב אבינו אומר ליוסף, בנו מלך מצרים, קודם פטירתו בפרשת ויחי, התנצלות, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בארץ כנען, בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואגבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. ולכן הוא מבקש אותו שיקבור אותו, מסעתני, למרות שאת אמו הוא לא קבר במערת המכפלה. אומר רש"י, ידעתי שיש בלבך עליי, אבל דע לך שעל פי הדיבור כברתי שם, שתהא לעזרה לבניה, כשיגלה אותם נבוזרדן והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה, מבקשת עליהם רחמים, שנאמר כל ברמה נשמע, הקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך נאום השם. הם הדברים המובאים בירמיהו למד א', כה אמר השם, כה אמר השם, כל ברמה נשמע נאי וכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב. ועוד הבטחה אחת, הגר"א מבאר, זה נוגע מאוד אלינו, שזה עניין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שתי ההבטחות האלה. ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. ומיד אחרי זה, על אפרים, שהוא לא בדיוק הולך בדרך, בניה של רחל. כתוב בספרי העבודה על קבר רחל דברים שאני לא אעז לומר אותם כאן, על היחס מקבר רחל, מה שאמר לי הרב מורש להתאבק, הכותל המערבי, הוא אמר בכל זאת, כתוב בספרים, זה מסוגל בייחוד לתפילת ישראל על ידי קבר רחל, להושיענו ולהוציאנו מאפלה לאורה, כמו שכתוב, רחל מבכה על בניה מענה להילחם, שגם אתה עומדת בטובה לעורר רחמים על בניה. לבעל שם טוב היה תלמיד שהיה ידוע כגדול שבעבודת התפילה מתלמידיו, רבי פנחס מקוריץ, והוא רצה לבוא לארץ ישראל לצורך שני דברים: להיות כל הלילה, כך הוא אמר, אצל קבר רחל, וביום בקבר אור החיים הקדוש, שגם עניינו גדול. מדוע? ויראו בספרים, הלילה הוא זמן האמונה, חושך. רוב שנותיו של עם ישראל הם בחושך. בינתיים אנחנו מחכים לשמחנו כי מותי ניתנו. הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים בעשרות השנים האחרונות. הלילה הוא זמן החשיכה. בחשיכה ואמונתך בלילות הוא רצה להיות אצל רחל אמנו, שמיוחד מקומה להתפלל על הגאולה כידוע מן הזוהר הקדוש. ידועים הדברים שבצעירותנו שמענו אותם בסיפורים והיום הפכו לשירים, על ראש ישיבת מיר רב חיים שמואלביץ, שכל כך גדלנו עוד דור אחד אולי לפני פה על השיחות שלו המחנכות למידות, שזה גם יהיה עניין שנדבר בו. ואותו רב חיים שמואלביץ מגיע לקבר רחל ואומר לה: רחל, ריבונו של עולם אמר לך, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, ואני הבן של החיים אומר לך, אל תפסיק לבכות, תמשיכי לבכות כל הזמן עד שבנייך ישובו באמת. זהו מקום תפילה מיוחד לעם ישראל, קבר רחל בדרך, לא עם האבות הקדושים במערת המכפלה. לא סתם יפנו את הישיבה השנה לקבר רחל ביום צום גדליה. הרמב"ן בפרשת חיי שרה שואל שאלה: מדוע התורה מעריכה במחר ובכל הפרטים של עניין קבורת שרה אמנו? וכותב שם הרמב"ן: רצה כתוב להודיענו מקום קבורת האבות, באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הקדושים. ומדוע נקברה רחל כך? כותב הרב זצ"ל באיגרת קט"ז: על קברה של רחל אימן של ישראל. כך כותב הרב על רחל אמנו, אימן של ישראל, רחל אמנו עליה השלום, שלמרות קדושת אהבת בכיר שבאבות, בכיר שבאבות, הרב צבי יהודה זצ"ל להם משתמש בביטוי הזה הרבה, זה יעקב אבינו, למרות קדושת אהבת בכיר שבאבות, נתרחק מקום קבורתה מכמה עניינים נוראים. הוא ידע, הרב היה בשמיים, כמה עניינים נוראים וגדולים כלולים במאורע זה לדורות עולמיים. וכשהיו הזמנים הקשים של ימי אוסלו, ושוב הצעירים פה לא מרגישים, רמים המבוגרים פה יותר זוכרים את אותם ימים קשים, ואת אשר היה פה בישיבה, וביקשני הרב פריים הזצ"ל, שדיברנו עליו ביום פטירתו בישיבה בשנה שעברה בטב בכסלב, מלמד וב צדיקים שבדור שהתהלכו כאן בצניעותו המיוחדת בישיבת הכותל, וביקשני, קח אותי לקבר רחל. ומאמר המוסגר, אביו היה שומר הקבר, יצא עכשיו ספר המפתח של קבר רחל המסוגל ללידה וכו'. קח אותי לקבר רחל להתפלל על אותה שעה קשה. איך הוא בכה שם, איך הוא התפלל אצל המאמא שלנו. הדברים שדיברתי בדרך היו על המאורעות של היממה האחרונה, על המאבק, על הריגת משיח בן יוסף, על יהודה ושומרון. הוא היה בשמיים גם כן, יכל להגיד לנו את הדברים האלו. מקור הדברים הוא בילקוט שמעוני. בילקוט לאיכה מעריך מאוד, מרגש מאוד המדרש הזה, על אבותינו, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב אבינו, על משה רבינו, גדול הנביאים, שבזמן החורבן באים לפני ריבונו של עולם ומבקשים, שואלים: למה ריבונו של עולם הגלית את עמך? ומבקשים רחמים, והדברים ממש מרגשים, עקדת יצחק, משה רבינו, למסירות נפש של האבות, ומה לא? הקדוש ברוך הוא לא נענה. וממשיך המדרש ואומר, באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא. היא קפצה, זה היה בליבה. אולי היא חיכתה בסדר של האבות. קפצה, אומר המדרש, רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיעקב אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. ננסה להפשיט את הסיפור שגדלנו עליו מהגננת ולהיכנס לתוך אותה תמונה של בת 7 שנים מחכה. האמהות הקדושות היו נביאות, 7 שנים מחכה. וכשהגיע הזמן נישואי לבעלי, יעד תביא להחליפני באחותי, ולא הוצאתי לחרפה. ומה אני, שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי בצרה שלי? אתה מלך אל חי וקיים ורחמן, מפני מה נתקנית בבניך שעובדים עבודה זרה שאין בה ממש? רש"י בירמיהו קצת שונה. שאחר שלחו אבות אמו תפייס את הקדוש ברוך הוא על שם יד מנשה דמות בהיכל, ולא נתפייס. נכנסה רחל, אמרה לפניו, ריבונו של עולם, רחמי מי מרובים? רחמך או רחמי בשר ודם? הווה אומר, רחמך מרובים. ולא נכנסתי צרתי בתוך ביתי, שכל עבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי. וכשבאתי להיכנס לחופה, הכניסו את אחותי, ולא די ששתקתי, אלא שמסרתי לה סימני. הפתה, אם הכניסו בניך צרתך בביתך, שתוק להם. זה ביטוי. אמא, אמא שזועקת לפני האבא, לפני הבחינה יותר עליונה, איזה ביטוי. אמא שמתעוררת וזועקת על בניה. אמר לה, יפה לימדת סנגוריה, יש שכר לפעולתך ולצדקתך שמסר צימנייך לאחותך. קשה לנו להבין את זה. איך כל אבות האומה ועקדת יצחק, שכל כך זעקנו באולם הזה על עקדת יצחק, עם ישראל זועק לדורות על עקדת יצחק וכל העקדות שבאו מכוחה. ולא נענו אבות העולם, ורחל נענית. בצורה הפשוטה יש כאן לנו לימוד לדורות, וחשוב לומר את זה ביום הזה. בצורה הפשוטה, זה שייך לכל אחד ואחד מאיתנו בכל תחומי החיים שלנו. הסיפור הזה מלמד אותנו מה גדול הוא כוח המידות, מה גדול כוח המידות בארץ ומה גדול כוחו בשמיים. וההבלגה שעלינו ללמוד מאימה של האומה, בלשון הרב זצ"ל, אימן של ישראל, לא להחלים ולא לבייש, ואפילו הצדק איתה, מעלת ההבלגה. ולא תמר השותקת, כשאומר יהודה, עוד סיוע ותשרף, ולא אומרת, זה אתה בעצמך, הולכים לשרוף אותה, עם כל השאלות שבסיפור. שותקת. מה יוצא ממנה מאותה תמר? מלכות ישראל, משיח בן דוד, מלכות דוד, משיח בן דוד. הלא סמלי הוא שמקום זה שנמצא ביד עם ישראל, ואפשר לגשת אליו ולהתפלל היום ברבבות שניגשים. איך הגיע הדבר הזה? הציבור הקדוש יודע. איך זה לא בהסכמי אוסלו כמה מטרים יותר דרומה? על ידי פעולה משותפת של הרב החרדי הישיש, הפוליטיקאי הוותיק ביותר במדינת ישראל, הרב פרוש, יחד עם חנן, הרב חנן פורט, הרב החרדי הזקן, עם הרב הציוני הפעיל בארץ ישראל, הניגשים אל רבין כשחבר החל נמסר, והבחיות של פורוש, הרב פורוש אומר מאמה מאמה מאמה, וכל שפה זה מובן, והדיבורים הנאצלים של הרב חנן זיכרונו לברכה, שהמקום הזה שמע אותו הרבה וראה את גדלות יכולת הדיבור והשכנוע שלו, פעלו על ראש ממשלה מיד להשאיר את קבר רחל בידינו. זה מקרה שאחדות בין הבנים, היא שהשאירה את קבר רחל, הבנים של עם ישראל, לבוא לזעוק ולבקש שם. התלבטתי, אבל חשבתי שהשמיים גלגלו, ואני רוצה לספר את המשך הדברים קצת. באותם שעות שהיה רצח אותו ראש ממשלה, שהיה רצח ראש הממשלה, הרב טוביה ואני היינו בקבר רחל. שם שמענו את הדבר הנורא הזה. זה לא משנה כעד מי פעל אותו ברגע זה. לימים נודע שגם הרב חנן פורט היה באותו זמן בקבר רחל. ומי שזוכר את זה, גם בישיבה פה התכנסנו, מה לעשות, גלי שנאה אדירים. התכנסנו עם רבותינו, האברכים באולם הכולל, ויצא בשורה מהישיבה, האברכים נפוצו בכל יישובי מתי יהודה, היישובים מה שנקראים חילונים, לתת שיעורים ולדבר, כדי שלא תהיה מסתמה ומחלוקת בתוך עם ישראל. בהוראת רבותינו, רב אדרי ורב קאט שליטה, השנאה הייתה גדולה באותו זמן. הרב חנן רצה להקטין את הלהבות, והוא הופיע בפני מה שאנחנו קוראים השמאל, המשוררים, אנשי הרוח והתרבות, וסיפר להם את הרגשותיו והיחס שהוא הרגיש בין רחל אמנו לבנה יצחק, שזכויות רבות לו באומה כילדים במלחמת ששת הימים, אנחנו יודעים עוד. הדברים מאוד ריגשו את השומעים שם. חנן הייתה לו יכולת מופלאה. ניגשה אליו לאחר הדברים שלו בצנעה, אבל אחר פטירתה הוא פרסם את הסיפור. ניגשה אליו משוררת, אולי לא אמר את שמה, זה לא כך משנה, הוא הגדיר אותה בדברים שלו שהוא כתב במעט מן האור לימים, שמאל שבשמאל, ובדמעות היא אומרת, אני רוצה לספר לך משהו. היא מספרת לו על שנים רבות של הכרות וניסיונות רבים להרות וכישלונות ואיסורים שהיא עברה, עד שיום אחד נתקע במוחה המחשבה, אני מצטט, להגיע מדבריה, להגיע לקבר רחל, שאף היא הייתה הכרה ונפקדה בבנים, ולהתפלל על קברה, אולי זה יעזור. והיא אומרת, ניסיתי לצחות מחשבה זו מלבי, מחשבה סערורית, רחוקה מאורח חיי ומהשקפותיי. היא לא יכלה לברוח מהאמת שלה. היא אומרת, החלטתי שאני בולמת את הרגשות שלי ואני נוסעת לקבר רחל. היא מתארת שהיא התלבשה כאישה חרדית בלשונה, שתיבלה בתוך הציבור ולא ירגישו מי מגיע להתפלל. ומה אומר לכם? זה פשוט מרגש. זה הרחוק שברחוק בעינינו. זה כבר לא רב חיים שמולביץ, זה כבר לא הרב קוק, זה לא הרב פריימן. רחוק שברחוק, שמאל שבשמאל. בקבר רחל זכיתי להתפלל ולבכות כפי שלא בכיתי כל ימי חיי. וכעבור שנה נולד לי בן. ובעומק ליבי ידעתי שזה בזכות רחל. עמדנו ביום זה, מה זה אימן של ישראל. ואצל אימא, כידוע, לא משנה איך הבן יראה. ממשיך ירמיהו שם, שמוע שמעתי אפרים מתנודד, הסתרתני ויבשר כעגל לא לומד. אצל אימא, כולם בנים. רב חיים שמולביץ, ואיזה משוררת, שזה בכלל לא באורך חייה. אבל זועקים לאימא, המהר"ל אומר על רחל אמנו, שנקראת עקרת הבית, מלשון עיקר הבית, שהיא הייתה עיקר ביתו של יעקב, למרות שכל השבטים, רוב השבטים הגדול יצא מלאה. ובשעה זו וביום זה, מתכנסים רבבות, ואף אנחנו הקדמנו כדי לאפשר למי שליבו יישא אותו. מתכנסים רבבות, ואף שמעתי ככה בדרך הנה שהבד"ץ הכריז שאיסור מלאכה בזמן ההלוויה, של ראש ישיבת מיר, הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל, ראש הישיבה של הישיבה הגדולה ביותר בעם ישראל. אני רוצה להבין, אני רוצה לבאר. המשכו של אותו ראש ישיבה שבוכה אצל רחל אמנו ואומר לה, רחל אמנו תמשיכי לבכות. שתי דורות אחריו. יש בזה סמל גדול, לעניות דעתי. בצעירותי, לפני הרבה שנים, היו אומרים, שמרכז התורה הגדול בעולם נמצא בארצות הברית באיזו עיירה מופלאה. וזכיתי גם להיות, ללכת לראות את זה בשביל הדבר הזה כפי מצוות רבותיי. לראות איך נראה מרכז תורה הגדול בעולם. אבל עכשיו מרכז התורה הגדול בעולם הוא בארץ ישראל ובירושלים. והישיבה הגדולה ביותר בעולם, שבה לומדים אלפי תלמידים, גלגלתי להתפלל שם תפילת שחרית. לקחתי את בני, יום הנחת התפילין שלו לרב אלישיב, מוקדם לקבל ברכה. התגלגלתי להתפלל במיר, אלפים אלפים יושבים ועומלים בתורה, במסירות, בדחקות. 10 שעות לפני פטירתו, הוא ישב אצל רב חיים קניאבסקי, ובכה שהוא לא יכול יותר, כי אין לו כסף לשלם לרמים ולאברכים. הישיבה הגדולה ביותר בעולם שבה לומדים תורה במסירות ועמל, חלק מן הרמי גם למדו אצלו. ביום פטירתה של רחל אמנו, המבקשת על חזרת הבנים לארץ ישראל, על חזרת התורה לארץ ישראל, להיות מרכז התורה ומרכז השכינה בעולם, מסתלק גם הוא. צריכים אנו ודאי להתעורר. אתמול הוספנו תפילת אבינו מלכנו לתפילת שחרית, ימי בית ה' בית, כמו שאמרנו בשיחת הפתיחה לפני שבוע. ימי רצון הם שנית שהיה וחמישי שיבוא ושנית תנינה שיהיה בשבוע הבא. אנחנו מוסיפים ימי בקשת אבינו מלכנו. המצב בארץ ישראל זועק לתפילה, וכל כך הרבה גדולי ישראל הסתלקו בזמן האחרון, בוודאי כדי לעמוד בתפילה לפני ריבונו של עולם להושיע אותם מישראל. שצריך לומר גם לנו משהו, השיחות האלה הן לבניינה של תורה. אנחנו מוכרחים. אני אומר את המילה עוד פעם, מוכרחים, לא כי מישהו כופה. מוכרחים בהכרח פנימי של אהבת האומה, בהכרח פנימי של אהבת הדור, בהכרח פנימי של הקשבה למה שמסביבנו, לא להיות אטומים למה שקורה מסביבנו. העולם הולך ומתהפך ואיננו יודעים מה ילד יום. בכל השטחים ובכל המובנים, שטחים תרתי משמע. ואנחנו צריכים להתחזק בתורה ובתפילה, לראות בישועת ישראל. אבל אני רוצה להוסיף פה פרט אחד ובזה לסיים. ללמוד קל וחומר ממשוררת של שמאל-שמאל. להאמין בכוח הגדול שלנו. זאת הבעיה שלנו, אני חושב. אנחנו לא מאמינים בעצמנו מספיק כמה אנחנו גדולים. להאמין בכוח הגדול שתפילה פועלת. להאמין בכוח הגדול של לימוד עוד שורה במסכת קידושין ועוד משנה ברורה ועוד כל דבר בלימוד התורה הקדושה נלמדים בישיבה. כמה גדול כוחו של תורה, כוחה של תורה ותפילה. כמה גדול כוחנו, ובוודאי זה עומד לכל בית ישראל ולישועת ישראל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.